המקסימום שהוא יכול להגיע אליו זה להיות דג מעופף, וזה לא נשר.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ואיתי נמצא עמית בלום.
אהלן אהלן.
האגדי.
פה לא נעוף על עצמנו, דרגת 17, עוד יש לי קצת עד לג'נדרי.
מעל דרגה 10 מבחינתי, זה לא זה. יופי. עמית, מה שלומך? הכל בסדר? לא, אנחנו לא מדברים על זה, עזוב שתי. הכל נפלא. הסגר החמישי בפתח, או בעיצומו, או משהו.
בוא נגיד שאני מרגיש שהצ'אלנג' רייטינג של השנה הזאת רק עולה ככל שאנחנו מתקרבים לסוף.
בסדר, אני יכול לנחם אותך בזה שעוד רגע זה יהיה כבר הצ'אלנג' רייטינג של שנה הבאה. עמית, מה הגניב אותך השבוע?
אז ככה, השבוע יצא לי לרפרף מעט מאוד בהרחבה שעשו למבחים הדרקונים מדורה 5 של טשה, קולדרון אוף אבריטינג, הקדרה של טשה הכוללת הכל, או משהו כזה.
נקשר לזה, אנחנו אוהבים לקשר לכל מיני דברים איזוטריים שאנחנו מספרים עליהם, כן, כמו, שתוכלו גם אתם להשיג את זה.
כמו הרחבה חדשה של מהדורה 5, שבטח אף אחד לא שמע עליה.
מהדורה 5 של מה?
של מבוכים ודרקונים. אני עוד פעם, משהו שלא מוכר בכלל, זה לא משהו נפוץ. בגלל זה אנחנו נקשר, ונפנה אתכם לעמוד.
בדיוק. שתוכלו, שתוכלו לקנות את זה.
של D&D Beyond או של מחשפי החוף?
תתמכו ביוצרים קטנים.
איזה משחק אינדי כזה.
משחק אינדי.
בכל מקרה, עיינתי בזה קצת.
אז ספר אבל מה מעניין שם, כי זה לא...
אז זהו, אז לא. אז ממש לא נכנסתי לעומק, כי הבנתי שעשו שם איזשהו שינוי בגזעים, ועכשיו הם לא ממש משנים את התכונות כמו שהיה בעבר, אני לא יודע, לא נכנסתי. אני פשוט ראיתי את הוויכוחים שאחר כך היו על זה באינטרנט. בואו נגיד, בכל מקרה לא קראתי את זה, אז אני לא יכול להגיב על זה. מפה לשם. מה שכן קראתי זה סאב-קלאסים חדשים שהוסיפו, תתי מקצוע חדשים שהוסיפו למקצועות השונים, במבחים דרקונים מדורה 5, בעוד שהרבה אנשים אמרו שהם לא ביקשו את זה ולא היה צריך, עיינתי בכמה מהתתי מקצועות האלה, והם מאוד מעניינים. הם התחילו לדעתי לקשר יותר את הנושא של מקצוע ל-RP, למשחק תפקידים שיכול לנבוע מזה, כמו איזשהו סוג של גנב מוות וקברים, וחלק גדול מזה זה מאיפה קיבלת את הכוחות שלך ואיפה אתה משרת, כלומר האם אתה משרת באיזושהי גילדת גנבים בתור איזה סוג של חצי גנב, חצי גוסט, חצי רוח רפאים, מין מרגל כזה, או אם אתה בשירות של מקדש של כהנים של אל המוות, אבל אתה גנב בכלל, וקיבלת משם את הכוחות שלך, זה מאוד מעניין ההסתכלות הזאת, וזה מוביל אותי לנקודה השנייה של כמה שיח עם המנחה, יכול להוביל להתפתחות דמות, שלצורך העניין הדמות האחרונה ששיחקתי הייתה גנב, לא מהמיוחדים של טשה, היא הייתה גנב נטו, פשוט גנב, והתת מקצוע שלו היה
גנב גנבובי.
הוא היה גנב גנבובי, כי התת מקצוע שלו היה גנב, לא מתנקש, לא ארקן טריקסטר, לא קוסל, שום גנב, הוא היה גנב של גנבוביות, ומה שהוא עשה בעיקר זה לגנוב דברים, ואז הוא מצא כל מיני טרינקטס, כל מיני חפצים קטנים שהוא מצא אצלו, ופשוט אחרי המפגש, הייתי מדבר עם המנחה שלי, והייתי שואל אותו, תקשיב, מצאתי את הדבר הזה, פסל של אל של חמדנות, מתוך מקדש של גמדים מרושעים, הוא קסום, הוא עושה משהו, מה ההשפעות שלו, בסופו של דבר, כאילו כל דבר שמצאתי, או שהוא היה קסום וכאילו היה לו את ההשפעות שלו, או שהיה לו סיפור מעניין, ואז כאילו יכולנו להכניס את זה לתוך עולם המשחק, וזה היה באופן כללי מגניב. ופיתח את הדמות ואת הכיוון שהיא הלכה אליו. וזה מה שהגניב אותי השבוע, ובאופן כללי בשלושה חודשים האחרונים.
יפה, יפה. טוב, אני מה שהגניב אותי השבוע, זה שמאז המשחק של שבוע שעבר, אם זה אכן היה שבוע שעבר, קשה לדעת בתוך כל לולאת הזמן האינסופית הזאת שאנחנו נמצאים בה. מאז המשחק שבוע שעבר, אני ואיתי שיחקנו ביחד בין הכוכבים, אני חשבתי הרבה לנסות לפתח את המשחק הזה טיפה, כי הרגשתי שהוא יצר כמה סצנות מאוד מעניינות, אבל הרגשתי כאילו חסר לו בשר, ושכמה מהדברים היותר מעניינים שקרו לנו במשחק, זה דברים שאנחנו די עשינו בלי שהמשחק תמך בהם, או אולי אפילו בניגוד למה שבעצם חוקי המשחק אומרים. וזהו, יש לי כל מיני רעיונות על דברים שאני הרגשתי שככה המשחק לא ממש עשה, למשל טיפול מכני ברעיון שתמשיך לחקור באותו מקום, אחרי ששולפים כאילו קלף באחד מהסבבים, להמשיך לחקור באותו מקום, ולא רק לעבור מקום כל פעם, שאני חושב שזה דורש איזושהי מכניקה של העמקה בחקירה באותו מקום, והייתי חושב על זה, ובאופן כללי אני מרגיש שאחד מהשלבים שם בתוך המשחק היה, בתוך הסבב שיש שם הוא היה חלש יותר, ואפשר היה להחליף אותו בדברים יותר מעניינים, וככה בא לי לעשות את זה קצת. יש לי כמה רעיונות, וזה משחק נורא, נורא לייט כזה, זה משחק של להוסיף לו דברים, זה נראה לי באמת ברמת לעבוד על זה כמה דקות, ואולי אני אעשה זאת. בינתיים גיליתי שיש ים של הקים למשחק המקורי, לבד בין הכוכבים, המשחק יחד בין הכוכבים הוא בעצם כבר הרחבה של המשחק לבד בין הכוכבים, שהוא משחק סולו. אז אני שמתי קישור לאיזה 50 משחקים שמבוססים על המשחק לבד בין הכוכבים. אתם מוזמנים להציץ בהם.
ומשחקי סולו כולם?
כולם משחקי סולו להבנתי. אולי חלק מהם גם כן משחקי דואו, כמו המשחק ששיחקנו בשבוע שעבר. עמית, אתה היה לך איזשהו עניין שרצית לפתוח. אז בוא נפתח אותו.
אז העניין שאני רציתי לפתוח זה לפני, טוב, די הרבה זמן. אני הייתי, השתתפתי במשחק כתוב, משחק טקסט בפייסבוק. זה היה משחק ללא מנחה. ואני עוד פעם, ספציפית בסיטואציה הזאת זה היה בגלל שזה היה ללא מנחה, אבל זה הוביל אותי לנקודה הזאת, שאחד מהתפקידים של המנחה זה לדעת גם להזיז את העלילה קדימה. לשים לב שהמשחק נתקע, או שדברים עוצרים, ולדעת להתחיל לקדם, אני לא יודע אם לקדם את המשחק או לקדם את השחקנים, אבל שדברים יזוזו. והייתי רוצה קצת להרחיב על זה, על נקודות וזמנים, למה בכלל אני חושב שזה נכון שהמנחה יעשה את זה, ואיך אני חושב שכדאי שהמנחה יעשה את זה.
אתה יכול להגיד רגע, לתת איזו סיטואציה שבה נגיד אתה מרגיש שדבר כזה עולה?
במיוחד במשחק טקסט הספציפי ההוא, קודם כל, כשאין מנחה, צריך להיות איזושהי הסכמה בין כל השחקנים למתי אנחנו עוברים סצנה. מתי ואיך קורה משהו הלאה. כי לצורך העניין, אם אנחנו משחקים בבית ספר לקוסמים, וכולם שם יושבים, וכולם שם מדברים, ויש איזו סיטואציה, וכולם כותבים, ויופי ונהדר, ועשינו ברביקיו, וקסמים, וזיקוקים מחוץ ב-12 בלילה, נהדר, ופתאום כל אחד מרגיש כאילו שהוא אמר את שלו, ועשה את שלו, ופתאום יש שקט, ושום דבר לא זז. ובמיוחד במשחק טקסט כזה, אנחנו אומרים, אם יש לך נניח יום שבו אף אחד לא כתב שום דבר, זה הזמן להתחיל להזיז, אוקיי, סיימנו את הברביקיו, טרול במרטף, כאילו מתכננים את משימת ולנטיינס, כאילו קורה משהו, מישהו צריך לתפוס את המושכות ולהזיז את זה הלאה, אחרת, עוד פעם, כולם עומדים ומסתכלים אחד בשני ואף אחד לא כותב כלום והמשחק פשוט לא זז. זה בדוגמה הזאת.
כן.
במצב שבו יש מנחה, והמנחה לא עושה את זה, אז יש את הרגע הזה, שבו פשוט יש שקט סביב השולחן, וכל שחקן בוהה בדף דמות שלו, ומנסה להבין, טוב, אז מה הדבר הבא שאני רוצה לעשות, מה הדבר הבא שיעזור, ואם אין שום דבר, אז השקט הזה פשוט נמשך ונמשך ונמשך, וזה המקום של המנחה לעשות, אז, אוקיי, אז מה קורה עכשיו?
אני חושב שזה המקום היחסית פשוט, כי אני חושב שרוב המנחים יבינו שזה המקום שבו צריך לעשות משהו. אני חושב שזה בדרך כלל מאוחר מדי. השלב שבו כבר כולם שותקים, זה כבר בדרך כלל מאוחר, והשלב שבו בדרך כלל אני מרגיש שהגיע הזמן לקדם, קודם כל זה דבר שהוא מאוד מאוד תלוי סגנון. יש מנחות שמבחינתן אנחנו מייצגים איזושהי מציאות, ובתוך המציאות הזאת עכשיו מתכננים, עכשיו עושים איזשהו משהו, עכשיו צריך להחליט איזושהי החלטה, ובמקום הזה אתם תהיו עכשיו בתוך הדבר הזה, ואין שום בעיה, ותחפרו על הדבר הזה כמה שהדבר הזה נחוץ. זה לא איך שאני מנחה. כשאני מנחה, אני רוצה שיהיה משהו מעניין ומגרה שקורה עכשיו, ואם עכשיו מה שקורה פה בסופו של דבר כבר נגמרה הסצנה, כן? אם לחזור בעצם למה שאמרת, מבחינה זאת שהתוכן הדרמטי המשמעותי שלה כבר קרה, אז לי לא חשוב הייצוג הריאליסטי של ההתרחשות, ולא חשוב לי לסגור את כל הפרטים, יותר חשוב לי שנעבור הלאה. יש לי דוגמה מהסשן האחרון שהרצתי, החבורה יושבת ומדברת, הם צריכים לשדוד רובים, הסיעה שהם היו אצלה, שהם ביקרו אצלה, בשביל לקנות את שהסיעה הזאת תאמין להם ותאמין להם שהם לצידה ונאמנים לה, הם צריכים לשדוד עבורם רובים מהמצודה. אוקיי? עכשיו הם יושבים ומתחילים לתכנן את שוד הרובים מהמצודה, ומתחילים לדבר על אפשרויות שונות, ואז אני כאילו אומר, יאללה, אתם במצודה, לצורך העניין. אתם במצודה, זה לא כזה חשוב. צריך להוסיף פה שככה, אנחנו לא דיברנו על זה ככה גלוי ופתוח, אבל כולנו יודעים שאחד מהאנשים פה הוא בוגד בעצם, והוא מתכנן לספר לראש המצודה שהם באו לגנוב רובים מהמצודה. למה? עכשיו להסתבך יותר מדי עם תוכנית ש... כנראה תשתבש בכל מקרה לחלוטין, בואו נשבש אותה אחר כך במשותף, בזמן אמת במשחק, זה יהיה כיף ומגניב, וכולם זרמו עם זה, והנה היינו במצודה כבר, הגענו למצודה והתחלנו לשחק את החלק המעניין. כמובן שבכל מקרה גם מה שאני ידעתי והם עוד לא ידעו, זה שבכלל במצודה יש עכשיו איזה מין הפיכה מתגלגלת כנגד ראש המצודה, אבל זה הם עוד לא ידעו גם אז, כן? הסיבה שהם שיתפו איתי פעולה זה דבר אחר, למרות שהיו רמזים לזה לפני שהם יצאו משם, שהולכת להיות הפיכה, אבל רגע, אני מניח בצד. אני חתכתי כי אמרתי, זה לא הדבר המעניין עכשיו, בואו נתקדם הלאה. אני חושב שזה היה אפילו הרבה יותר מובהק, עכשיו אנחנו משחקים ונור, עולם מבוך, זה משחק שנגיד על הסקאלה בין נגיד סינמטי לסימולציוני, הוא איפשהו באמצע כזה, בין נרטיבי לגמרי שכן יש בו היבטים של סימולציונים D&D'ים שכאלה, אז הוא יותר באמצע. שכזה. אבל סיימתי לפני חצי שנה קמפיין של פלאים, ששם באופן מאוד מובהק היה כל הזמן את השאלה, מתי נגמרה הסצנה בעצם? אוקיי, מתי כבר מיצינו את מה שיש לעשות בסצנה הזאת? מתי קרה בה הגילוי הדרמטי? מתי נאמרה האמירה הדרמטית? מתי מוצא המתח שהיה פה על הפרק? ואפשר לעבור להתרחשות הבאה. זה יותר מובנה שם בשיטה. מה שכן מובנה בוונור זה הקטע הזה שנאמר במפורש, כשהשחקנים שותקים, שהשחקנים לא בטוחים מה קורה ושותקים, אתה צריך לעשות מהלך, כן? המנחה אמורה לעשות מהלך כשהשחקנים שותקים, זה חוק. ומהלכים זה דברים שעושים בלגן. אז פה המכניקה של המשחק לגמרי לצד זה. אז זה השנקל שלי בנושא.
כן, עכשיו מה שאני אומר מבחינת להזיז את הדברים קדימה, כאילו זה יכול להיות שני דברים, באמת או להוסיף סיבוך, הקלאסי, אורקים בועטים בדלת, זה מהלך קלאסי במבוכים הדרקונים. באותה מידה גם עוד פעם אפשר לעבור סצנה, וכלומר להגיד יש מישהו שרוצה לעשות עוד משהו, לא רוצה לעשות עוד משהו, עכשיו מחר, עכשיו עוד שלושה ימים, הגעתם למצודה, זה הקלין קאט או הסיבוך, זה לדעתי הדברים שאפשר לעשות בשביל להזיז קדימה. אחת הבעיות שנתקלים בדברים כאלה זה לצורך העניין אם מעמידים את הדמויות, שחקנים, מול חידה, או מול איזשהו אתגר, ופשוט אין להם מושג מה לעשות. ואז לעשות, כאילו, לחתוך לסצנה אחרת מרגיש כאילו קצת דאוס אקס מקינה כזה, קצת שברנו כאילו פה את הפואנטה, ולהכניס סיבוך, צריך לעשות אותו בצורה כזאת, שהוא בכל זאת יקדם אותנו קדימה. כלומר, אם הם נתקלו בחידה, ועכשיו באים השומרים, אז יכול להיות שהם ידברו עם השומרים, ישכנעו את השומרים, ילחמו בשומרים, אבל בסופו של דבר ימצאו רמז או את הקוד לאיך עוברים את מה הקומבינשן כדי לפתוח, מה הרצף כדי לפתוח את הדלת הנעולה הזאת ולהמשיך הלאה. העניין הזה הוא פשוט קריטי ברמות, כי דבר כזה עוד פעם, במשחק שולחני קצת, איך אומרים, פחות, כי בסופו של דבר עוד, מה שנקרא, יושבים והמשחק חי, אבל לצורך העניין, במשחק טקסט, במשחק כתוב, במשחק פורום, במשחק הזה, אם לא ממשיכים קדימה, זה נוטה להרוג משחק. כלומר, המשחק שאני השתתפתי בו מת בגלל הסיבה הזאת.
זה הרי לא חייב להיות מנחה, כן? תראה, אנחנו שיחקנו, אני ועודד ועוד שני חברים של עודד, שיחקנו משחק ללא מנחה של שבועת הברזל. ונראה לי שהיה מאוד ברור לנו שם לכולנו, שזה תלוי בנו שהדבר הזה יזוז, והתעסקנו אקטיבית בלקדם את זה. זה כאילו זה מין תודעה כזאת של משחק סולו, קצת כולם צריכים להיות מנחים. וזה של משחק קו-אופ כזה.
כן.
זה נכון ששם יש גם כלים מאוד מאוד ספציפיים לזה, שנועדו לייצר את ההתקדמות הזאת. אבל זה כן מעלה את העניין הזה. יש פה דבר, זה כאילו, לדחוף קדימה זה דבר ששחקנים גם יכולים לעשות. זה לא דבר שהוא על המנחה לבד.
בהחלט. עוד פעם, בסופו של דבר, אם כל השחקנים יושבים באיזושהי סיטואציה, ולא משנה מה הסיטואציה, אם מה שנקרא מרגישים שהמשחק תקוע ואפשר לעשות את זה מטה ורמת כאילו לבוא להגיד להם אחרי טוב כולנו סיימנו מה קורה עכשיו ואפשר לעשות את זה ברמה של כאילו טוב אנחנו לא מצליחים לפתוח את הדלת הזאת אז בואו נלך ונקיף את המצודה מהצד השני, אולי שם נמצא איזה מעבר מוסתר סודי, או שנראה מישהו ונוכל לתפוס אותו ולשאול אותו שאלות.
טוב, מבחינתי אתה פשוט הרגע הצגת את אחת הסיבות למה מעולם בכל קריירת ההנחיה שלי לא הייתה חידה.
אני מסכים.
אבל אני יודע שזה כיף לאנשים, אני כאילו לא, זה לא בקטע של להגיד, אל תעשו את זה, אני מבין שזה כיף לאנשים. אני לא יודע, it's not, זה לא חלק מהלקסיקון, לקסיקון ההנחיה שלי.
אני מסכים איתך, אני אישית גם...
שמישהו יריץ לי חידות, אני מוכן להתנסות בזה.
אני מסכים איתך, אני אישית גם פחות מתחבר לחידות, לפחות בהנחיה. השתתפתי בחלק ממבוך שכלל, אני חושב, עשרות חידות, שחלקן... קשורות בין קומות ולבין חדרים שונים, והיה מצבים שבהם הגענו לחדר מסוים ונתקלנו בחידה מסוימת, כשלא היו לנו את כל הכלים כדי לעבור את החידה הזאת, ולא היה לנו מושג אם יש לנו או אין לנו את כל הכלים לעבור את החידה הזאת, והיינו צריכים לחזור אחורה ולעבור הלאה ולחפש משהו אחר, וזה היה כאב ראש רציני. אני אישית פחות אהבתי את זה, יש כאלה שיותר נהנו מזה. עוד פעם, זה לא נושא הפרק, החידות, אני אומר, יש...
אבל על הדרך, אל תעשו חידות.
לא, אני לא אומר שאל תעשו חידות, אני אומר שגם שחידות, איך אומרים, לחידות צריך להתייחס, אני אתן דוגמה מצוינת לזה, המשחק מחשב Vampires the Masquerade Bloodlines, המשחק יצא ב-2004, משחק שמשקף בצורה מצוינת לדעתי את עולם האפלה, את העולם של אנשי הזה, של הרפדים, השבטים השונים, משקף בצורה נהדרת. המשחק הזה, למעט מספר מאוד מצומצם של דברים, איך אומרים, של קרבות בוסים, אין מה לעשות, זה נמצא במשחק הזה ואין דרך ללכת מסביב. למעט אבל מספר מאוד מצומצם של כמה קרבות כאלה, כל אתגר שמוצג בפני השחקן, יש בין 2 ל-6 דרכים שונות לפתור את האתגר הזה. בין אם זה אלימות גרידה ללכת ולהרביץ לכולם, כי אתה הרפד וברוב המקרים אתה יותר חזק מכולם, או להיות בלתי נראה ולהתגנב, ללכת ולשכנע את השומרים, לאיים על השומרים, לפתות את השומרים, ללכת דרך הביוב, לפרוץ את המערכת מחשב ולפתוח את הדלתות, יש כל כך הרבה דרכים, ועוד פעם זה משחק מ-2004, כולנו מחכים, אמור לצאת המשחק השני, מתישהו ב-2021, ואנחנו כולנו מקווים שהוא יהיה מדהים כמו המשחק הראשון, שהמשחק הראשון כל כך מדהים שעד היום קהילת המעריצים מוציאים לו מודים, כי הוא כזה נהדר. אבל זה לא קשור, זה רק נאמר
זה היה הערת השוליים.
כדי להימנע ממצב שבו העלילה לא נע קדימה, כל אתגר שמציבים בפני השחקנים צריך לוודא שיש יותר מדרך אחת לפתור אותו.
בהחלט.
וככה העלילה לא תיתקע, כי ככל שיש יותר דרכים לפתור את הבעיה, רוב הסיכויים שאחד השחקנים ייתקל בזה.
לפרקליט השחקן יש משהו לומר על העניין?
אני חושב שאמרת את פרקליט השחקן במהלך הפרק. כאילו...
אתה חושב שאנחנו יכולים לדחוף כאילו את הזה, ושאני אעשה פרקליט השחקן, שאנחנו נדחוף את השיר כאילו קודם וזה, ואז אני אגיד, והנה עכשיו אלעד יעשה את פרקליט השחקן.
כן, כי עוד פעם, כי אני חושב שזה עוד... שהנושא הזה זה לא באמת רק על... לא על המנחה לבדו. דבר נוסף אני אגיד אבל, על, כן על הנושא, אני חושב שאם הייתי משחק את המשחק טקסט היום, ולא לפני כמה שנים ששיחקתי אותו, כחלק מהמפגש אפס הווירטואלי, היה להגדיר פתיחה וסגירת סצנה. כלומר, למי יש את האופציה לעשות את זה, באיזה תנאים עושים את הדברים האלה, ואז כאילו ברגע שזה ברור, אתה אומר, אוקיי, סגרנו את זה, סגרנו סצנה, אתה לא בעצם לוקח את התפקיד של המנחה לגמרי, אבל אתה בעצם עוד פעם מונע את הדעיכה הזאת, ואז אתה יכול לסגור סצנה ולפתוח סצנה, בעצם להמשיך את הגלגל הזה של המשחק, ואז המשחק לא היה מתמוסמס לו.
אפשר אפילו להציל איזה סוג של מכניקה שהיא סוג של מכניקת שיחה. זאת אומרת שאומרת, אני מציע לסיים את הסצנה, ואז אנשים אומרים, רגע, יש לי עוד משהו להוסיף. כאילו, זה ממש להציע איזה מין מנגנון כזה שיש בו איזה מין כמה שלבים. אם מישהו אומר, יש לי מה להוסיף, אז רגע, אז אתה אומר, אוקיי, אז תוסיף את זה. אבל זה הדבר, כאילו, אבל זה בגדול, זה, אנשים מוסיפים, ואז מישהו מגדיר את הסצנה הבאה. משהו ממש בסגנון הזה.
בדיוק.
אני גם הייתי זורק פנימה איזה, אחת מהטבלאות הכיפיות האלה שמחוללות רעיונות. אבל זה כי אני אוהב אותם.
זה כי אתה אוהב דברים מחוללים, רנדומליים.
אני אוהב, לא סתם מחוללים רנדומליים, אני די התאהבתי במחוללי רעיונות, בכאלה שלא אומרים לך בדיוק מה קורה, אלא רק אומרים איזה משהו מאורפל ואתה צריך להמציא אותו.
כן, זה...
יפה, יפה.
זה מה שהיה לי להגיד על הדבר הזה.
אגב, יש למגי ווינסט בייקר, המפתחים של עולם האפוקליפסה, יש להם סדרת משחקים קטנים כאלה שנקראים The Sundered Lands, האדמות השבורות, הנערף, וזה סדרת משחקים, כל מיני משחקים משונים כאלה, פנטסטיים, עם סטינג לא עד הסוף מוגדר ומוזר שכזה, ואחד מהם הוא במפורש משחק שנועד להיות משוחק בפורום. זאת אומרת, ברמת החוקים שלו בנויים לגוגל פלוס, כן, כי הוא נכתב בתקופה שגוגל פלוס היה מין דבר כזה שמשחקי תפקידים רצו בו הרבה, עד לפני כמה שנים זה היה נכון, עד שהוא נסגר. אז אולי אני אקשר לזה.
יפה.
יפה ונאה.
בגלל קורונה וסגר ודברים כאלה, אז המשחק הקבוע שלי נמצא בהעתה חופשת זמנית, כדי לשמור על המומנטום, שהשחקנים לא ישכחו איפה אנחנו ומה אנחנו, כתבתי להם סיפור קצר של איזה 3-4 עמודים, משהו כזה, שבו NPCs מדברים על הדמויות שלהם ועל ועל שמועות שהם שמעו על על הדמויות ועל דברים שהם עשו. כלומר, אחד אומר, כאילו, השחקנים, אחד המקרים במהלך המשחק שלהם הם בטעות, כהרגו איזה innocent bystander, איזה אזרח, בטעות, כתוצאה מקרב, אז הם ניסו להחביא את הגופה, והוציאו כישלון קריטי בניסיון הזה, אז אמרתי שהם ניסו להסוות אותו בתור איזה הומלס, שמת בספסל, אבל הם פשוט עשו את זה מול תחנת המשמר. אז אחר כך, כאילו, ה-NPCs שמדברים עליהם, אומרים, מה? אני שמעתי פעם אחת שהם כל כך לא פוחדים מהמשמר, שהם שמו להם גופה על הספסל מול הבית משמר.
טוב, מעולה.
ופשוט ככה, כאילו, על דברים כאילו גדולים, סשן, כאילו מפגשים שלבים שעשינו, איזה מפגש שבו, כאילו היה לנו הפסקה ארוכה והיה מין מפגש זיכרון כזה, אז אמרתי שכולכם שתיתם במשך כל הלילה, ואתם לא זוכרים שום דבר, ובעצם הם מתעוררים בכלא עם הנגובר, והשומרים מספרים להם מה הם עשו בלילה, ובעצם ככה אני מזכיר להם את איפה היינו בסיפור ומה עשינו. אז כאילו, אז נפסים אומרים על זה, מה, שמעתי שהם יכולים לשתות לילה שלם, ועדיין כאילו, ולשרוף חצי עיר ועדיין לצאת מזה בלי זמן כלא. כאילו, כל מיני דברים שבסו, ושמועות שהן כאילו שוברות לגמרי את מה שבאמת קרה שם, אבל זה עדיין מספר את מה שקרה שם.
אבל זה עדיין מבוסס על זה.
בדיוק, עדיין מבוסס על הדבר עצמו, וככה שלחתי את זה לכל השחקנים, והם אמרו שהם נורא נהנו וצחקו מאוד.
מגניב, מגניב.
ואני, מי שרוצה, עוד פעם, זה מסופר על החבורה שלנו, אבל אולי נקשר את זה למי שרוצה לקרוא איך זה כתוב.
יפה ונאה. נראה לי שאנחנו נסיים בזאת את הפרק המענה שלנו, אז להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
יאללה, ביי.
ביי ביי,
ביי,
ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.
לא קריטי, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן. טוב, עמית, תשמע, כדי שלא ייווצר פה פרדוקס בזמן, אנחנו כבר פה על, על הסף. תתאם בבקשה עם אורי, שאנחנו פעם נדבר איתו.
אתאם עם אורי, לצערי, שבוע הבא הוא גם לא יכול.
את זה אני כבר כן. הבנתי, אבל בוא נסגור על שבוע אבל, שאחר כך, ואז אולי מתישהו יהיה לנו פרק 42, כי אנחנו מתחילים פה לשבור את, מרחב, את רצף מרחב זמן, ואני מודאג.
אנחנו תמיד יכולים להגיד, מצאנו בארכיון את פרק 42.
זה בדיוק מה שיקרה, אבל מה זה מצאנו בארכיון? שוגר אלינו בקפסולת זמן מהעבר...
יחד עם ספייס קווסט איזה 4 5 3
בדיוק
אחד מהם
כן 12
בדיוק